שלום וברכה, ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת תצווה, שבת זכור, שלום לכולם. הפרשה שלנו עוסקת בחלק מכריע ממנה בבגדי הכהונה. יש בגדים שהאדם עושה אותם, ויש בגדים שהם עושים את האדם. יש בגדים סוג כזה שהאדם עושה אותם, שהם מגינים על הגוף מקור, מפגעים אחרים. תפקידם הוא מעין תפאורה. הם מקשטים את האדם, מייחדים את מעמדו, אולי גם מסגירים אותו, את מקצועו, את תפקידו. אלמלא הבגדים, ניתן לומר שהאדם חוזר לגן עדן, חוזר להיות כמו שאר היצורים, כמו חיה פרימיטיבית כלשהי. דרגה אחת מעל הבגדים האלה, ישנם בגדים שהם עושים את האדם. הבגדים האלה משנים את אישיותו, מעלים אותה, או להפך, חס ושלום, מדרדרים אותה. על הפסוק, ותלבש אסתר מלכות, שנקרא, בעזרת השם בשבוע הקרוב, דורשים חכמנו, של לבשתה רוח הקודש, כמו שנאמר, ורוח לבשה את המסאי. אנחנו רואים שחזל במדרש קישרו בין לבוש לבין הרוח. הביטוי לבוש, מתלבשים ברוח. כלומר, בשעה שאסתר לובשת את בגדי המלכות, היא חשה ברוח חדשה מלבישה את אישיותה. מעתה היא כבר לא נערה צנועה ושתקנית הנגררת בעל כורחה למלך, אלא היא חוזרת אולי למעמדה הטבעי כצאצא של המלכות של שאול מלך ישראל, שהולכת בשליחות עם ישראל הנתון בסכנה, עומד בצום ובתפילה זה יום השלישי להצלחת שליחותה הקדושה. היא חשה בבתלבש אסתר מלכות, היא חשה שהבגדים שהיא לובשת הולמים את יהודה. פתאום אישיות אחרת מתחילה לפעם בה. לא רק דמה של השושלת המשפחתית, המלכותית, כפי שציינו מבית שאול, זורם באורקיה, אלא רוח גבורה הנשלחת ממרום. בגד נוסף שאנחנו מכירים טוב ומתעטפים בו וגם מסמל איזושהי לבישה של רוח הוא הציצית. כשאדם מתעטף עם שחר בציצית והוא מזדהה בכל נימי נפשו עם המעשה שעושה, מעריך אותו באמת, אז הוא אמור לחוש שלא רק גופו מתעטף בציצית, אלא כל עברי נשמתו מתעטפים במצווה הזאת. הוא חוסה כרגע בצל כנפיה של השכינה כביכול, כמו שאנחנו אומרים, וצל, ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. חלק מפסוק שאנחנו אומרים מיד לאחר העטיפה בציצית. בדומה לכך, מגדי הכהונה לא נועדו לציין את מעמדם וייעודם של הכהנים בלבד. זה לא רק הסוג הראשון של הבגדים שאמרנו, בגדים שהאדם עושה אותם. הם לא רק לכבוד ולתפארת בעיני הזולת, אלא עיקרם, כמו שאנחנו קוראים בפרשה, לקדשו לכהנו לי. הבגדים הם המקדשים אותם, הם העושים אותם לכהנים. ללא בגדים אלו כזרים יחשבו ועבודתם פסולה. הגמרא הידועה בסנהדרין, אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם. יתרה מזאת, הבגדים עצמם מחפרים לא פחות מהקורבן. איך בדיוק זה עובד שבגד מחפר, כמו שאנחנו קוראים בפרשה? אז הרעיון המרכזי של הקורבן, כבר נעוץ בשורש המילה קורבן, הוא התקרבות של האדם המקריב אל הקדוש ברוך הוא. אדם כי יקריב מכם את עצמו הוא חייב להקריב. כשם שיצחק היה מוכן לפשוט את צווארו על המזבח ועין רק בת תמורתו, כך כל מקריב מישראל צריך לראות את עצמו. אחרת אין לה קורבן ערך. הוא הופך להיות מעשה חיצוני, שהוא לא מועיל ואולי גם מזיק. מה שחשוב זה לא הקורבן, אלא המקריב. ותפקידו של הכהן הוא לקרב את המקריב לאביו שבשמיים באמצעות הקרבת הקורבן. המקריב מגיע למשכן או למקדש ונפגש, בא להקריב קורבן, נפגש תמיד עם הכהן. הדוגמה האישית של הכהן, הרמה הרוחנית והמוסרית, זה מה שיכול להעלות את המקריב ולהשרות עליו רוח של קדושה וטהרה. וכשהרמה הרוחנית והמוסרית של הכהן היא לא כזאת, אז היא עלולה חס ושלום לדרדר את המקריב לרמה נחותה. וכשהכהן באמת ראוי לתפקידו, נאמר עליו תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לו נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבי משיב מאבון, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקות הוא. דוגמה שלילית לכהונה, מצאנו אצל בני אלי. כתוב שם בשמואל, ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, כי נייצו האנשים את מנחת השם. מה היה החטא שלהם? הם לא ידעו להתעלות מעל הרמה האנושית הבינונית המקובלת, ולא שמרו על מעמד הכהונה, יעודה ושליחותה. היצר, יצר הזלילה, שהוא די טבעי ומקובל בחברת אנשים פשוטים, הוא פסול אצל כהן שאמור להיות משרת השם. אכילה של הכהן צריכה להיות כאכילת המזבח, גבוהה יותר, מעודנת יותר, לשם שמיים ולא לשם סיפוק יצרי הכרס. שמואל, לעומתם, הוא המייצג את הגישה ההפוכה. נבואתו הראשונה הייתה על ענישתם של בני אלי. הוא שבתוכחתו לשאול שולל גישה פסולה לקורבן, הוא זה שנשלח לומר לבני אלי, מתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. לשיטתו, הקורבן הוא לא תחליף להקרבת הרצון האישי של האדם, אלא הוא ביטוי של זה. אלי אמנם לא היה כהן, אבל הוא שאף להתקדש בקדושה. הוא שאף לזכות בהשראה רוחנית של הקדושה הזאת, של הכהנים. הוא התעטף בה, כדי שהוא יוכל לזכות באמצעותה לאותה השראה. הפרשה הזאת של בגדי הכהונה פותחת מתפקיד הכהן לעלות נר תמיד, ואתה תצווה אל בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור, להעלות נר תמיד. כך פותח הפסוק הראשון פרשת תצווה. אין הכוונה להאיר רק את הנר שבמנורת הזהב, אלא להאיר את הנר שבנשמתו של הכהן, ומכוחה להעלות אור בנשמותיהם של כל ישראל. כי כפי שאמרנו מקודם, המקריב, הישראל נפגש עם הכהן, ועכשיו הכהן צריך להעלות אותו. רק כהן שהוא עצמו אור ומאיר לעצמו, רק כהן כזה יכול להדליק אור בנשמותיהם של אחרים. כפי שאמרנו, בגדי הכהונה מיועדים לקדש את הכהנים, להעלות אור בנשמתם, וזה דבר שמתחיל כבר בחינוכם. ואת בניו תקריב, קראנו פרשת שבוע קודם, ואת בניו תקריב והלבשתם כותונות, וחגרתה אותם אבנת, והייתה להם כהונה לחוקת עולם, ומילתה יד אהרון ויד בניו. אני מתנצל, זה לא פרשה קודם, פרשה שלנו, פרשת הצווה, הפסוק הזה. מה אנחנו קוראים כאן? כבר בחינוך יש לקדש את הכהנים. הכהנים צריכים להעביר את זה לילדיהם בחינוך. את בניו תקריב ילבשתם כותונות, וחגרתה אותם אבנת וכולי, והייתה להם כהונה לחוקת עולם, ומילתה יד אהרון ויד בניו. במה ממלאים? מה זה מילוי ידיים? מילוי ידיים זה שלמות של הידיים. לבישת הבגדים כאילו באה ומשלימה את החסר בכהנים. כמו שהבגד משלים את השכבה הזאת שחסרה לאדם כדי להגן עליו מהקור, כמו שהבגד מחפה ומייפה את הכיעור שבאדם, כמו שהבגד מעלה אותו במשרה, כמו בגדי מלכות למשל, כך בגדי הכהונה ממלאים ומשלימים את הנשמה. נדגים, כשהכהן לובש מכנסיים ועשה להם מכנסי ועד לחסות בשר ערווה, כשהוא לובש את המכנסיים ומקבל על עצמו את ההתעלות מעל הגסות והניבול שביצר הערווה, כשהוא לובש את הכותונת מקבל על עצמו עול של מתינות וריסון יצרי הכעס והקנאה שעלולים להביא לשפיכות דמים, כשהוא מרכין את ראשו לפני משה שמלביש אותו במצנפת, הוא לומד ממשה גם את מידת הענווה, לבה להתנשא ולבה להתגאה במה שאינו ראוי לו. וכך הופכים עדיו למידותיו הנפשיות, כשאין שום חציצה בינו לבין בגדיו, אלא הוא, הכהן ובגדיו, הופכים להיות שלמות אחת. כעת אני שמח להזמין את הרב הלל רחמני מישיבת הר עציון, להעביר שיעור קצר בפרשת השבוע. רב רחמני, בבקשה.
אנחנו נמצאים בתקופה הנוכחית בפרשיות בניית המשכן. גם הפרשיות תרומה ותצווה וגם הפרשיות ויקל פקודי בעצם מבטאות את הפרטים של בניית המשכן מאחל ועד קלה. כבר נאמר במדרשים וגם הפסוקים רוזים לכך בצורה ברורה שקיים קשר וזיקה ברורה בין המשכן, בניית המשכן, לבין בריאת העולם. בבריאה אנחנו זוכרים את הפסוק, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, והיא ערב והיא בוקר יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וכולי. והנה אנחנו רואים פסוקים דומים בבניית המשכן בפרשת פקודי, ויעש משה ככל אשר ציווה השם אותו כן עשה. יש לנו את העניין הזה של בניית המשכן, ואחר כך כתוב ש הוא בונה את כל המשכן, ואז הוא אומר בסוף, ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר, ויחל משה את המלאכה. כמו כן יש לנו פסוק, שוויר משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה, כאשר ציווה השם כן עשו, ויברך אותם משה. אם כן, אנחנו רואים פה דמיון שהתורה רומזת, וכשהיא כותבת על בניית המשכן, היא רומזת לבנייה של שמיים וארץ. ברור שההבדל הוא בכך שאת השמיים ואת הארץ עושה הקדוש ברוך הוא, ואת המשכן עושים בני אדם, עושים בני ישראל. זהו ההבדל הראשון. ההבדל השני הוא שהמשכן הוא מקום מצומצם בהיקפו, מקום קטן, מקום שלא כולם נכנסים אליו, לא תמיד נכנסים אליו, ולעומת הבנייה של העולם, שהעולם כולו הוא רחב, זה בעצם כל המציאות שאנחנו מכירים אותה. בפרק ב' בתורה מתואר העולם כגן עדן. גן עדן זה מקום שהכל שם אידילי, אלוקים, אדם, בעלי חיים, כולם מסתובבים ביחד ובתוך איזשהו מין קשר ויחס חיובי, ואנחנו רואים בזה מין תיאור כזה שאנחנו חולמים עליו. אנחנו חולמים להגיע לגן עדן, למקום כזה שהכל בו נמצא בשלמות. אבל כמו שאנחנו יודעים, גן עדן בעצם לא נמשך. והשאלה היא כמובן מה הייתה הבעיה בגן עדן, מה הבעיה שגן עדן לא ממשיך. אז התשובה הברורה היא כמובן שאדם חטא. האדם חטא ולא זכה להישאר בגן עדן. השאלה היא למה אדם חטא. אז אנחנו יודעים שקיים שם הנחש. הנחש מפתה את האדם וגורם לו לחטוא. השאלה היא מהו בעצם הפיתוי של הנחש? מה הכשל הזה שקיים שם, שבא לידי ביטוי במושג של הנחש? יש פירושים רבים ניתנו לפיתוי הזה שהנחש מפתה את אדם. יש לנו פירושים של הרמב״ם במורה נבוכים, שמסביר שהנחש מפתה את האדם לרדת למקומות נמוכים, לכל מיני תאוות ודמיונות וכן הלאה. אבל בסופו של דבר, הנחש אומר, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. זאת אומרת, הוא מציע להם איזה מין דרך כזאת, להיות כאלוקים. והדבר הזה מאוד מאוד מושך את האדם, והאמת היא שהשאלה היא למה שלא ימשוך. הרי להיות כאלוקים לכאורה נראה דבר גדול ודבר יפה. אז מה בעצם הבעיה פה? יכול להיות שהנחש, הפיתוי שבנחש, הוא להגיע ולהיות במין מצב של ויתם כאלוקים בצורה לא נכונה. וזהו החטא של האדם. והתפקיד שלנו בעצם לתקן את החטא הזה. אולי כדי להבין את הרעיון של המעבר הזה מגן עדן למשכן, ממצב של עולם ראשוני שהוא אידילי, אבל מצד שני הוא עדיין לא המטרה, אלא משכן, שזה המקום שהאדם פועל בו, כדי להבין את הדברים האלה, אולי אפשר להשתמש בדוגמה של הגדילה של האדם. כשתינוק נולד, אז אנשים שעוסקים בתורת הנפש, פסיכולוגים וכן הלאה, הם טוענים שההרגשה שלו בתקופת החיים הראשונה שלו היא תקופה של אחדות גדולה. הוא חש קשר ואחדות בינו לבין העולם כולו, בינו לבין האמא שלו, בינו לבין כל שאר העולם. כל פעולה שהוא עושה, כל תנועה שהוא עושה, כולם מגיבים אליו, והתחושה הזאת של האחדות העצומה הזאת שהייתה לו בעצם אולי כבר ברחם, נמשכת בחיים שלו בחוץ, אבל התחושה הזאת היא כמובן תחושה אישית שלו. אנחנו יודעים שהוא באמת לא באחדות אחת עם כל העולם, אנחנו יודעים שבעצם זה בתודעה שלו, אבל המציאות היא אחרת. התקופה הזאת שבה התינוק חש את האחדות הזאת, את ההרמוניה הזאת, איזה מין גן עדן כזה שהוא חי בו, היא שלב חשוב מאוד בהתפתחות שלו, מכיוון שלאט לאט התינוק יבין שבאמת הוא לא מרכז העולם, ושהוא לא הכל סביבו, ושלא הכל אחדות אחת. והתהליך הזה של ההבנה הוא תהליך קשה, שבו האדם מבין שהוא נפרד ואחר מהאנשים הסובבים אותו, מהחברה, מהאנשים ומהעולם. אבל התהליך הזה יכול להיות תהליך בריא ויכול להיות תהליך לא בריא. בתהליך הבריא, התינוק שהוא הולך ונפרד ועומד על עצמיותו, הוא לא מאבד את הגרעין הראשון, את אותה חוויית יסוד שבה הוא היה מחובר, נגיד, משתמש בשפה גבוהה, לאינסוף. זאת אומרת, האחדות הראשונית האינסופית הזאת מותירה בו את רושמה. ואז גם כשהוא הולך ומתגלה לו שהוא יחיד ושהוא שונה מאחרים, עדיין הוא שומר על נקודת ראשוניות, איזה סוג של איזה צלם אלוקים כזה שנותר בו, והצלם אלוקים הזה הוא שנותן לו את היסוד של האישיות שלו, את העצמיות שלו, את הבחינות הגבוהות שלו, את הביטחון שלו, את הכוח שלו. ותהליך יכול לקרות גם תהליך לא בריא ולא טוב, וזה שאדם כשהוא מגלה בצורה לא טובה את הנפרדות שלו, הוא מרגיש שהוא נתלש מתוך האחדות הזאת, והופך להיות גרגיר, הופך להיות משהו שאין לו קיום אמיתי, ואין לו קיום, נאמר, נצחי. הוא לא חלק מהנצחיות, אלא הוא נתלש ממנה, הוא נפרד ממנה, הוא איבד את הקישור שלו לאינסוף, לעץ החיים. לכן, התהליך הזה הוא תהליך עדין, ושצריך לעשות בזהירות. תינוק שירצה להישאר במצב הראשוני הזה, הוא יישאר פסיבי, הוא יישאר חלש, הוא יישאר בצורה דמיונית, הוא באמת חי בתוכו, אבל הוא באמת לא גילה את עצמיותו. לעומת זאת, תינוק שגדל והפך להיות לאדם מבוגר, בריא, בוטח ובעל עצמיות חזקה, יכול להגיע בסוף להיות אישיות שקורנת לסביבה שלה, אישיות שהמרכז שלה הוא חזק, שזה משפיע על ההתנהגות שלו, שהוא יכול להיות בקשר טוב עם אנשים סביבו וכן הלאה. המודל הזה של גדילת האדם, של הצמיחה של האדם ותהליך ההתפתחות שלו, הוא מודל שאנחנו יכולים להעביר אותו גם לקשר שבין אלוקים והעולם. המצב בגן עדן הוא מצב שבו האדם נמצא במין עטיפה, בהגנה, והוא שמור שם ומוגן שם. הציווי האלוקי שניתן לאדם בעצם לוקח אותו למקום שאומר לו שהוא לא יכול להישאר במצב הזה, אלא הוא חייב לגדול ולצמוח ולהיות הוא עצמו. וההנחה שבא ומגיע בגן עדן, הפיתוי הזה שבתוך האדם שאומר לו, אתה יכול להישאר פה ואיתם כאלוקים, זאת אומרת, אתה יכול להיות קשור לאחדות, בלי לעשות הרבה, בלי לפתח את עצמיותך, הדבר הזה מחליש את האדם וגורם לו לא להתפתח. אפשר לפרש בצורה דומה גם את החטא של מגדל בבל. שוב, גם למגדל בבל ניתנו פירושים שונים. מה היה חטא עם, ומדוע, ומה הם רצו, וכו'. אפשר לפרש שבני אדם בונים מגדל, אומרים, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. הביטוי עיר ומגדל וראשו בשמיים לא יכול שלא להזכיר לנו את העיר המקודשת ואת המגדל המקודש שראשו בשמיים, במובן כמובן מטאפורי, זאת אומרת את ירושלים, את בית המקדש ואת העובדה שדרכו אפשר להגיע לאלוקים. אז אם כוונתם כל כך טובה לעשות עיר ומגדל וראשו בשמיים, וכל הארץ הרי שפה אחת ודברים אחדים, הרי ממש זה אחרית הימים. אנחנו נמצאים בתקופה נפלאה, הכל טוב ויפה. אז למה הקדוש ברוך הוא הולך ומפיץ אותם על פני כל הארץ? והנה יכול להיות שהם אומרים, פן נפוץ על פני כל הארץ. מתברר שהם רוצים להצטופף, הם רוצים להיות ביחד במובן של חולשה. זה ההתרכזות הזאת סביב העיר והמגדל לא נעשית מתוך כוח, לא נעשית מתוך בחירה, אלא נעשית מתוך הכרח ומתוך האילוץ שאנשים מפחדים לגלות בעצם את עצמם ולגלות את מה שתמון בהם. הקדוש ברוך הוא מפיץ אותם, הקדוש ברוך הוא מבטל את התוכנית שלהם כדי לאפשר להם לגדול ולצמוח, ושבאחרית הימים באמת נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ובאו אליו כל הגויים וכן הלאה, אבל זה יהיה תהליך מסוג אחר לגמרי. התהליך הזה בא מתוך בחירה. מעניינת גם הדוגמה של הארבעה שנכנסו לפרדס. ארבעה נכנסו לפרדס, אותם תלמידי חכמים שנכנסים, ורוצים להשיג את הסודות העליונים, להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואנחנו יודעים שהם ניזוקים, קורא להם לשלושה מהם מוות מסוגים שונים, האחד מת, אחד יוצא לתרבות רעה, האחד מאבד את השפיות. זאת אומרת, זה סוגים שונים של מוות, אולי גופני, נפשי ורוחני. ורבי עקיבא נכנס בשלום ויוצא בשלום, והעובדה הזאת שרבי עקיבא נכנס ויוצא מלמדת שהוא יכול לעמוד במפגש עם אלוקים בלי לאבד את בלי להרס, בלי שהדבר הזה גורם להחלשה שלו. ולכן רבי עקיבא אחר כך בשעת מצוקה נוראה של סוף ימיו, הוא יכול למסור גם את נפשו באחד, האמיתה שלו היא שם נעשית בצורה אחרת לגמרי. הוא לא נהרס על ידי המפגש עם אלוקים, אלא ההפך, הוא מביא את עצמו לכלל מיצוי. כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה, מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו. אם כן, המסירות נפש של רבי עקיבא היא מסוג אחר לגמרי. היא מסוג של בחירת האדם שבוחר באלוקיו. בעצם זהו המעבר מאדם לנוח. סליחה, המעבר מנוח לאברהם. נוח, אומרים חז"ל, היה צריך סעד לתומכו, ואברהם אינו צריך סעד לתומכו. כתוב, את האלוקים התהלך נוח, ואחר כך כתוב, על אברהם האלוקים אשר התהלכתי לפניו. זאת אומרת, הכוח של אברהם נובע מהעובדה שהוא כבר בתהליך ההתבגרות הזה במרכאות. כאן זאת לא התבגרות נפשית, כאן זאת לא התבגרות של תינוק שמתבגר במובן הנפשי כדי ליצור בריאות נפשית. כאן אנחנו מדברים על התבגרות במובן הרוחני, במובן האלוקי. נוח, כשהוא שומע על התוכנית להביא מבול על העולם, נוח שותק, וחז"ל מציינים את זה, ואילו אברהם כידוע מתווכח עם הקדוש ברוך הוא על סדום עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה מראה על תהליך שעובר העולם ועובר האדם. אברהם שמתווכח עם הקדוש ברוך הוא, בשם מה הוא מתווכח בעצם? בשם מה הוא אומר את דבריו? בשם מה הוא אומר האף תספה צדיק עם רשע? הוא אומר את זה מתוך אותם יסודות אלוקיים שכבר הוטמעו בו, שנכנסו בו. אברהם כבר, האור האלוקי מספיק, הצדק האלוקי מספיק מוטמע ונמצא בלבבו, כדי שהוא יכול לעמוד כאילו אל מול האלוקים ולטבוע את הצדק ואת היושר. ולכן יש כאן איזה תהליך שבו אפשר לומר שהאלוקים שמח על הקדוש ברוך הוא שמח על הוויכוח הזה, ורואה בזה תהליך של התקדמות. השפת אמת באמת מציין את הדברים האלה בפרשת נוח, ועל העניין הזה, ואומר שבאמת נוח היה צריך סעד לתומכו, והוא רומז ואומר, כל זה הסדר שנכתב בתורה ודאי נוהג גם בכל נפש ישראל, כי הכלל עולם שנה נפש מתנהגים באופן אחד, ויש מתחילה תוהו כמו נער שנולד, ואחר כך הקדוש ברוך הוא מגן על זה ומפתח את הנקודה הזאת, ומזאת הנקודה נעשה אחר כך תולדות בהתפשטות. זאת אומרת, יש כאן איזה מצב שנוח הוא איזה משהו מוגן, משהו ראשוני, ועל הנקודה הבסיסית של הצדיקות נשארת. השפת אמת אומרת זה גם על הפסוק על השערים שנפתחים בשבת ובחודש. זה אומר שנוח הוא בחינת שבת, שאנחנו מקבלים מתנה, מקבלים זה הראשוניות הזאת שהתינוק מקבל, שהאדם מקבל מאלוקים. זה נוח שהוא הצדיק הנתמך או המוגן, אבל מכוח אותה הגנה, מכוח אותו תהליך, צומח אברהם, שהוא ביום החודש ייפתח. זאת אומרת, זאת ההתחדשות הזאת שקורית כאשר אדם בא לאלוקים עם כל הצמיחה שלו, ובתהליך שבו הוא כבר עומד על דעתו, עומד על דעת קונו, מפנים בתוכו את כל מה שאלוקים רוצה שהוא ייכנס אליו, את כל התכנים האלה, ואז האדם בעצם מבטא בתוכו את הצלם אלוקים שבו. זהו התהליך שבין גן עדן למשכן. העולם הראשון הוא עולם שניתן במתנה. המשכן נבנה על ידי בני אדם. המשכן מצומצם בהיקף שלו, אבל הוא נקודת ראשית שנעשית. זה כמו אדם שעומד על נקודת הראשית העצמית העמוקה שלו, והוא מכיר בה, הוא מכיר באלוקי שבו, ובאותו רגע שאדם הגיע לנקודה הזאת, אחרי שהעולם עשה תהליך ארוך מאוד מאוד, מבריאת העולם ועד שהמשכן נהיה אחד, והענן נכנס למשכן וממלא את האוהל, התהליך הארוך הזה מוביל לכך שבסוף נוצרה איזו נקודה אחת אמיתית, נקודה אמיתית שבה בני אדם באמת באמת הפנימו והביאו את האלוקי לתוכם בצורה עמוקה ובוגרת. ומאותו רגע התפקיד של האדם הוא להרחיב את אותו מעגל, להרחיב את הקדושה שבמשכן שמתגלה בו בצורה אמיתית, ולאט לאט להגיע למצב שבו כל העולם יהיה בקדושה גדולה. אבל אז זה לא נעשה בצורה של חולשה ובצורה של עיבוד האדם, אלא בצורה של כוח ושל עוצמה שבאה באמת להתגלות, עוצמה אלוקית שבאה להתגלות על ידי האדם.
תודה רבה לרבי אילן רחמני על שיעורו. כפי שאמרנו, הפרשה פותחת בעניין המנורה, עניין העלאת הנרות במנורה. המנורה הזאת היא מהווה את סמלו של עם ישראל החל מימי בית שני ועד היום. היא חקוקה בצד מאות ואלפי כתובות, פסיפסים, מטבעות, ציורים ומצבות, אחר כך בבתי כנסיות ובתי מדרשות, וכיום היא הפכה להיות הסמל הרשמי של מדינת ישראל. המנורה אבל היא רק אחד מכלי המקדש, היא לא חשוב שבהם, לא בהכרח, הרי ארון חשוב יותר מן הסתם, אולי המזבח חשוב יותר. אז מה דווקא כל כך מיוחד במנורה? אז היחס המיוחד למנורה באמת אנחנו רואים מתחיל כבר כאן, בתחילת הפרשה. זה ציווי שהוא חורג מפרשת המשכן וכליו, אלא הוא מגיע בנפרד כאן בתחילת פרשת תצווה. הוא היה יותר מתאים שיופיע בכלל בספר והיקרא, בעבודת הכהנים, בתיאור עבודת הקורבנות. אז מה עושה הציווי הזה בתוך פרשת המשכן וכליו, בתוך פרשיות בגדי כהונה? למה רק הוא? כנראה שהתורה רואה בעלאת נרות המנורה את תוכנה המרכזי של עבודת המקדש. נדגיש, גם אם המנורה היא לא הכלי החשוב ביותר, אז יש בפעולה הזאת של להעלות נר תמיד תוכן מרכזי ביותר בעבודת המשכן. שלך גדולה משלהם דרשו חז"ל על העלאת הנרות על ידי אהרון. לעומת קורבנות הנשיאים, העלאת הנרות היא יותר, מעשה יותר גדול ויותר חשוב מקורבנות הנשיאים. כוונתם של חז"ל זה לא לעשות לנו כאן עכשיו סדר עדיפויות, אלא לומר שמצווה זאת תישאר לעולם. גם במקדש עבודת המנורה נשארה. אולי לכך גם רומזת התורה שאומרת להעלות נר תמיד. זאת התמידיות. הנר שמתמיד זה עניין ידוע אצלנו. לא רק נרות החנוכה, אלא גם נרות השבת בכל בית בישראל. ובעיקר הנר שעולה בכל בית ובית שלומדים בו תורה בלילות, כי נר מצווה ותורה אור. הנר הוא המאפשר את הלימוד, הוא עצמו מבטא את הנהרה השפוכה על הלומד, הוא מאירה את דרכו בכל מיני מבוכים אפלים של דרכי חיים. וזאת, אם נעמיק, גם מטרת המשכן. להאיר כל בית, כל נשמה, כל חדר אפל. לכן יש צורך במנורה, גם ואולי יותר, כאשר אין משכן ואין מקדש. זה התמיד. דווקא אז צריך להאיר את הלבבות ולנווט את התועים בנתיבות העולם, ובהחלט ניתן לומר שמסיבה זו התגלגלו הדברים כפי שהתגלגלו, שהמנורה הלכה איתנו כסמל גם בכל שנות הגלות הארוכים, והפכה אף לסמלה הרשמי של מדינת ישראל. בעזרת השם שנזכה להתגשמות נבואת זכריה על המנורה וגולה על ראשה בקרוב ממש. אני מאחל לכולם שבת שלום, ברכת חג פורים שמח. תודה רבה.